לפני שניכנס להרגש של תוכניתנו, טיפ שאני מקבל מהרב אדיר אמרוצי, שליטה, אנחנו כל הזמן מדברים פה על חולים ועל תפילות, אז הוא שלח לי משהו יפה, מדהים, בשם מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכותו יגן עלינו אמן, ששם הוא כתב שכל מי שזהיר בקורבנות לפני מנחה, מובטח לו שלא ידרוש ברופאים כל ימי חייו, מלשם ייחוד עד השם שפתי תפתח, להשתדל להגיד את הקורבנות. כך כתב לי, כך אני מעביר אליכם. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שעסקנו בו שלשום. לא ידענו כמה שיש בו עניין לציבור, וזה עניין מענק או תווי הקנייה שניתנו על ידי משרד הפנים למשפחות שזקוקות לכך. מרגע שהנושא הזה עלה כאן לשידור דרך מאזינים עד לרגע הזה, אנחנו מקבלים המון 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 טלפונים, פניות. כוונתנו בתוכנית זו היא להעביר את האינפורמציה, לא להעיר ולא להעיר ולא לבקר, רק להעביר אינפורמציה לציבור הרחב כדי שידעו מה זה, מי זכאי, איך משיגים את המקומות בהם ניתן לברר, כל מה שקשור לסיפור הזה. אז אני מציע להכין דף ועת ולרשום את הדברים, גם אם תדברו עם אנשים אחרים, אז תוכלו להעביר להם את המידע הזה. כי למשל, עלו לי כאן בשלשום אנשים שיש להם נכות 100% ויש להם 80% הנחה בארנונה, ולכאור על פניו זה נראה שמגיע להם, כי מה יותר גרוע ממצב כזה? אבל הם לא עומדים בקריטריון, כי יש להם מענקים מסוימים של נכות ועוד כאלה ואחרים ששמים אותם ברף שאינו נזקק לכך. לכן כדאי להקשיב. אנחנו ניסינו להביא לפה את כל העולם, את משרד הפנים ואת נציגי העמותות, וזה יכול וזה לא יכול, והוא צריך אישור. בקיצור, מה שבסוף עשינו, ואומרים תודה רבה לרב מנדי בלוי, הוא יושב ראש כולל חבד, הוא מנכ"ל עמותת אשל ירושלים, שלפני התוכנית ביקשתי ממנו שייתן לנו קצת מזמנו, ויהיה לו סבלנות אלינו, ואנחנו אומרים לו שלום וצהריים טובים, הרב מנדי בלוי.
שלום וצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
שוב, תודה בשידור על הנכונות והרצון לעזור ולהקדיש זמן, וישר כוח גדול. ואנחנו יודעים שהכרטיסים האלה יצאו לדרך. אני לא יודע, האמת, מה מספר המשפחות שזכו למענק הזה? אתם יודעים להגיד לנו כמה?
בערך יהיו בסביבות ה-260-270 אלף משפחות.
270 אלף משפחות, בוא נניח שיש ממוצע 4 למשפחה, זה יותר ממיליון אנשים.
נכון.
פה, מיליון אנשים נהנים מהמענק הזה, ואנחנו בעוד כמה דקות אולי נצרף אלינו את נציג משרד הפנים, שידבר על הקריטריונים, אולי הוא מהצד שלו יותר בהרחבה, אבל אתה כמנכ"ל עמותת אשל, שיש לה חלק גדול בחלוקה של הכרטיסים הללו, אולי תעזור לנו להבין איך הולכת החלוקה. לפני שאחר, אני אדבר על הקריטריונים אחר כך. אבל החלוקה בעצם מתחלקת בין שתי עמותות שאחראית כל אחת על מה?
כל אחת אחראית על אזור אחר במדינת ישראל. אשל ירושלים אחראית על, זה נקרא אזור מספר אחד, שזה כולל בתוכו את אזור דרום, את יהודה ושומרון.
רגע, 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 שנייה, הרב מנדי, אני רוצה לרשום. אשל אחראית על ירושלים?
זה מחולק לפי המחוזות של משרד הפנים. משרד הפנים, יש בו 7 מחוזות. אנחנו אחראים על 4 מתוכם, שזה כולל את מחוז דרום, מחוז ירושלים, מחוז יהודה ושומרון, ומחוז מרכז. זה מה שאנחנו אחראים.
מרכז, הרב מנדי בלוי, מרכז זה אומר בני ברק, אלעד גם?
לא, לא, לא. אלעד כן, בני ברק לא. אוקיי. יש מחוז אחר שנקרא מחוז תל אביב, שזה מחוז תל אביב, מחוז חיפה ומחוז הצפון, הם שייכים לעמותת פתחון לב, הם אחראים באזורים האלה.
אוקיי, בוא נעצור פה שנייה.
זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה החרדית, למעט בני ברק בעצם, כמעט על כל האוכלוסייה החרדית, אנחנו מטפלים בהם. אם אנחנו
מדברים על אשל,
אשל ירושלים, אנחנו מדברים על אלעד, על ביתר, על מודיעין עילית, על אלעד, על אופקים, נתיבות, אשדוד, ירושלים.
הנה כבר נתון ראשון, הרב לוי, נתון ראשון שחשוב לציבור החרדי. בני ברק עובדים דרך פתחון לב, כל שאר האזורים החרדים עובדים דרך אשל ירושלים.
כן, עכשיו... נגיד למשל רכסים, זה גם שייך לפתחון לב.
כן, כי זה צפון, כן, נכון. זה ברור, ברור, כן, בסדר. כן. עכשיו בוא, מי האדם שאמור להתקשר אליכם? הרי לא, אתם לא נותנים בטלפון מי זכאי ומי לא זכאי, זה לא בדיוק. תפקיד שלכם, זה משרד הפנים.
בדיוק. מה שקרה כאן, זה גם לא משרד הפנים. מה שקרה כאן שבעצם, דבר ראשון, תראה, צריכים להתחיל את השידור בזה עם תודה רבה רבה גדולה מאוד, שכל הציבור צריך להגיד למשרד הפנים ולשר הפנים, הרב דרי, על מענק שבא באמת בסוף, מקווה, בסוף תקופה מאוד מאוד קשה, והמענק שמדובר עליו, שוב, זה גם לכמויות גדולות של משפחות, כמו שאמרנו, והוא גם מענק מאוד מאוד מכובד. המשפחות ה... הגדולות יותר מקבלות את סדר גודל של 7,000 שקל. אז מדובר על המון המון כסף. אז דבר ראשון צריך באמת להתחיל ולהגיד תודה רבה למי שארגן וסידר את כל הדברים האלה. עכשיו, אם נגיע אלינו, אנחנו סך הכל המלצרים כאן בכל הסיפור, אבל המענה הטלפוני, המוקד הטלפוני בעצם נוצר כדי לתת פתרונות לאלו שיש להם כרטיסים, והכרטיסים האלה הם נתקלים בהם בקשיים. נניח, הכרטיס תחום...
רגע, הרב לוי, שאלה ראשונה, שהייתה פה המון שלשום.
כן.
אדם שקיבל הודעה שהכרטיס בדרך אליו כבר לפני כ3 שבועות, והכרטיס עדיין לא הגיע אליו, אל מי הוא אמור להתקשר לברר?
הוא לא אמור להתקשר. לא, הוא לא אמור להתקשר. תראה, אנחנו חשבנו לטובה, ואולי זה יצא קצת פחות טוב. כיוון שאנשים היו בלחץ, כי כל המבצע כולו התעכב מאז שמשרד הפנים התחיל בפרסום, ועד שזה התחיל לצאת לדרך, לקח זמן מכל מיני סיבות. ואז כדי שאנשים לא יהיו לחוצים, אז אנחנו ברגע שקיבלנו את השמות וידענו מי הזכאים, הוצאנו להם בעצם הודעה שאתה זכאי ואתה תקבל. כדי שבן אדם יהיה רגוע, איך אומרים, פיתו בסלו, ידע שהוא אמור לקבל באיזשהו שלב, אבל זה גם הכניס ללחץ את האנשים, רגע, קיבלתי הודעה, כבר עבר 24 שעות, איך זה לא אצלי? אז אני רוצה להסביר. עכשיו אני אדבר על החלק שלנו, של אשל ירושלים, אבל בעצם זה תמונת ראי גם של, של העמותה השנייה ככל הנראה. כמו שאמרתי, אנחנו בעצם מטפלים בסדר גודל של 140 אלף משפחות. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על שליחויות, מדובר על 200 אלף מעטפות. קצת יותר מ-200 אלף מעטפות, כי יש משפחות שמקבלות 2 כרטיסים וכן הלאה. כדי שאנחנו נוכל, נהיה מסוגלים לעשות את הדבר הזה, בעצם, השלב הראשוני, אנחנו קיבלנו את השמות של הזכאים מהרשויות. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא כתובת כדי להחליט מי זכאי, מי לא זכאי, לכמה הוא זכאי. כל הדברים האלה זה ברשויות המקומיות. היינו צריכים ואמורים לקבל מהם רשימות, ואז מתוך הרשימות האלה בעצם להתחיל להפיק כרטיסים ולחלק אותם. לצערי, הרשימות שקיבלנו הם היו ברמה מאוד מאוד ירודה ונמוכה. כמעט 40% מתוך השמות שקיבלנו מהרשויות בעצם התגלו כשגויים. זאת אומרת, בין אם זה שגויי מרשם מה שנקרא, השמות עוברים כולם למשרד הפנים כדי שיבדוק אותם, ואז אי התאמה בין תעודת זהות לבין השם, לבין השם משפחה וכן הלאה. וגם טעויות אחרות, כתובות לא נכונות, כתובות של רחובות שלא קיימים, אין טלפונים, שמות כפולים, ממש משהו ברמה ירודה ביותר. אנחנו בעצם, לקח לנו תקופה של שבוע עד 10 ימים להתחיל לעבור את המוץ מהתבן, להחזיר חזרה לרשויות, לקבל תיקונים וכן הלאה. ומה שקרה שבעצם אחרי שגמרנו את השלב הזה אנחנו בעצם שולחים את הכרטיסים להדפסה. מדובר על כרטיסי אשראי. הכרטיסים האלה זה כרטיסי אשראי של ישראכרט. יש רק דפוס אחד במדינת ישראל שיכול להדפיס כרטיסי אשראי של ישראכרט.
זה בעצם מה שגרם לעיכוב, לפקק הזה בסיום?
זה נקרא דפוס בערי. הם מסוגלים לעשות סדר גודל של עד 15,000 כרטיסים ביום. זאת אומרת גם עבורנו וגם עבור העמותה השנייה. זאת אומרת, בערך 7,000 ביום. אז ברגע שאנחנו קיבלנו את השמות והתחלנו לצאת לדרך, אחרי שקיבלנו אותם מתוקנים בחלקם הגדול מהרשויות המקומיות, השלב הבא זה בעצם הדפסת הכרטיסים. והיות אנחנו קיבלנו אותם בטפטופים, מה שנקרא, אז ממילא גם היינו יכולים רק להתחיל לחלק אותם בטפטופים. והיות ושתחילת החלוקה הייתה ממש קרובה לפסח, ואנשים בנו על זה כפתרון לקניות לפסח, אז אנשים נכנסו ללחצים, האם לחכות עם הקניות, האם לחכות לכרטיס, האם לא לחכות לכרטיס וכן הלאה. אבל זה דברים שלא היו תלויים בנו, מכיוון שאנחנו...
הרב מנדי, בוא נעשה ככה, אני יודע שאתה קנית לנו את מרב הזמן לתוכנית הזו, ואיתך דיברנו על הקטע הלוגיסטי של החלוקה. אני רוצה לצרף אלינו את ישראל אוזן, שהוא יועצו הקרוב של השר אריה דרעי, מאוד פעיל ונמרץ בהובלה של כל המיזם הגדול הזה. שלום ישראל, צהריים טובים.
צהריים טובים למנדי, לחברים, תודה.
אז בוא רגע נדבר על הקריטריון, מי זכאי ומי לא זכאי. כן, הרב בלוי נשאר איתנו, שתי מים, הכל בסדר, נחזור אליו אחר כך.
אני נהנה גם לשמוע את ישראל.
אני רוצה לשמוע עכשיו, נתתי כאן דוגמה, ישראל, אולי יתכין לך להנחתה. מתקשר מאזין, אומר, תשמע, יש לו נכות 100%, הוא מקבל 80% ארנונה, לכאורה על פניו הוא הכי מתאים לקבל את הזכאות, אבל מסתבר שהוא לא מקבל, כי יש לו מענקים גבוהים של כל מיני מקומות, שבעצם הוא לא צריך את זה. עכשיו, מי באמת יכול לדעת שהוא זכאי? מי זכאי? מה הקריטריון לזכאות?
אז נעשה סדר, אוקיי. הקריטריון שנבחר לזכאות, שאותו קבע שר הפנים, הוא בעצם טבלת הכנסה. יש טבלת הכנסה שמשרד הפנים מפרסם אחת לשנה, שהיא בעצם קובעת מדרגות הכנסה לזכאות להנחה בארנונה. ומה שנקבע, שמי שמגיע מעל ל-70% הנחה, בעקבות טבלת ההכנסה, לא מטעמים אחרים, הוא זה שזכאי, אוקיי? עכשיו, זה פעמים זה יצא איזשהו בלבול, כי מגיעים אוכלוסיות אחרות שמקבלות הנחה בארנונה באחוזים גבוהים. ואומרות, סליחה, אני מקבל 80%, אבל לכן צריך לעשות את ההבחנה הזאת. צריך מעל 70% מטעמי הכנסה. אבל, ואלה בעצם נכנסים בעצם להגדרה של הזכאות האוטומטית שעליהם...
רגע, ישראל, תסביר עוד פעם, מטעמי הכנסה, זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שמקבל 90% אפילו, ההנחה בארנונה בגלל סיבות כאלה ואחרות, אבל מבחינת ההכנסה הוא עומד ברף גבוה.
יש ניצולי שואה שרשויות נותנים להם הנחה בארנונה, סתם אני אומר. הם יכולים להיות זכאים, אבל הם לא זכאים אוטומטית. הזכאות אוטומטית, אוקיי?
רק לפי מבחן ההכנסה.
לפי טבלת ההכנסה. יש טבלת הכנסה שמגדירה הכנסה לנפש, ולפיה נקבעת הזכאות. עכשיו, בנוסף, הכנסנו עוד אוכלוסייה שזכאית אוטומטית, שהם בעצם אוכלוסיית קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה, שהם גם זכאים אוטומטית. קשישים שמקבלים הבטחת הכנסה הם זכאים אוטומטית, ואלה אוכלוסיות שיש לרשויות את הנתונים שלהם. והם למעשה בעצם, אלה נתונים שעברו כבר 100 רשויות לעמותות, לאשל ופתחון לב, שעליהם מנדי העריך וסיפר לכם על האתגרים גם בקבלת הנתונים האלה. עכשיו, באנו ואמרנו עוד דבר, בא השר ואמר עוד דבר, יש אוכלוסיות שאומנם זכאיות לאחוז הנחה בארנונה, ולא מטעמי הכנסה, או לצורך העניין, בכלל לא, אין להם חשבון ארנונה, כי הם גרים ביחידות דיור, או בכל מיני...
שאלה שעלתה כאן שלשום, ישראל, שאלה שעלתה כאן שלשום, המון פעמים, מה עושים החבר'ה בחניונים הציבוריים, ביחידות דיור הפיראטיות, איפה הם?
לצורך כך, יפה מאוד, לצורך כך הגדרנו שמי שבעצם עומד בטבלת ההכנסה, הוא זכאי על פי הקריטריון של טבלת ההכנסה, אבל לא נמצא בתוך המאגר הזה של העירייה, כמו שאמרנו, או בגלל שהוא מקבל מטעמי נכות, או בגלל ש... הרבה מאוד, יש הרבה מאוד, יש עשרות סעיפים של הנחה בארנונה ברשויות. והוא בחר ללכת על הסעיף שהרבה יותר קל לו, אבל בטבלת ההכנסה הוא כן בפנים, הוא צריך לגשת, או כמו שאמרת, הסיפור של החניונים והיחידות דיור המפוצלות וכל הסיפור הזה, הם צריכים לגשת לרשויות. אוקיי? והם מגישים בקשה ברשות, אומר לפקיד הארנונה ברשות, כך וכך ההכנסה שלי, אני זכאי להנחה בארנונה, ואז העירייה מעבירה את הפרטים לעמותות, כדי שהם יקבלו את אותו שובר מזון.
אמרו לי פה, חייב לעצור אותך, כי היו לי פה המון המון פניות שאמרו לי כך, אני מתקשר לעירייה, והעירייה אומרת לי, תפנה למשרד הפנים. אני מתקשר למשרד הפנים, ומשרד הפנים מחזיר אותי לעירייה. מי באמת פונה לאן?
מי שפונה, בסופו של דבר, זה האזרח שפונה לעירייה, מרבית הרשויות, בוא נאמר ככה, מרבית הרשויות בארץ משתפות פעולה באופן נהדר, ולכן אנחנו גם מקבלים את הנתונים שצריכים עוד לעבור שיפורים, אבל אנחנו מקבלים את הנתונים כשיתוף פעולה נהדר. המחלקות הארנונה של הרשויות באמת עשו מעל ומעבר כדי לענות ולענות לאלפי פניות. עכשיו, יש רשויות יותר משוכללות. אני אקח לדוגמה את עיריית ירושלים. מי שנכנס לאתר של עיריית ירושלים לא צריך להגיע לעירייה, יש שם טופס מקוון. יש עוד הרבה רשויות, אני אעלה מתוך הזיכרון, רחובות, ירושלים, אני לא זוכר את כולם, באר שבע, חדרה. אתה נכנס לאתר של העירייה, יש לך טופס מקוון, אתה אומר, אתה מצהיר על ההכנסות שלך, אתה מצרף את המסמכים שצריך, וזה עובר אוטומטית לעמותות, בלי להגיע,
טוב,
בלי
להתקבל,
בלי לחכות על הקו.
בוא, ישראל ומנדי, אני מקבל פה עכשיו שצריכים שזרנו, בוא נעשה בדיקה שישראל אוזן ומנדי בלו ירב, מנדי בלו איתנו, אתם איתנו?
כן, כן.
חזרה, כן, כן. יופי, יופי. אז ישראל, בוא תשלים את, את הקטע שבו היית בקטע של הזכאות, כי יש לי עוד שתי שאלות אליך, ואני אשחרר אותך.
עכשיו, אז כמו שאמרנו, לגבי הזכאות, יש את אני אחזור רגע למי שלא היה איתנו בחלק הראשון. יש זכאות אוטומטית שנקבעת על פי טבלת הכנסה בלבד, שמי שזכאי להנחה בארנונה על פי טבלת הכנסה מעל 70%, זכאי אוטומטית, הפרטים שלו בעירייה עוברים מהעירייה לעמותה. בנוסף, אזרחים קשישים שמקבלי הבטחת הכנסה. עכשיו, אוכלוסייה נוספת שזכאית, היא בעצם אוכלוסייה שכמו שאמרנו, הם אנשים שאולף כל, אין להם, אולי אין להם הנחה בארנונה, אולי אין להם חשבון ארנונה, כי הם גרים ביחידות דיור לא מוסדרות, או שהוא משלם לבעל הדירת החשבון שלו, לא משנה מה, יש הרבה מאוד סיבות, אבל הוא לא זכאי לארנונה מטעמי ההכנסה, אבל כן יש לו זכאות על פי הנתונים האובייקטיביים שלו, יש לו, הוא מרוויח X כסף, יש לו ככה וככה נפשות, הוא פותח את הטבלה והוא רואה שהוא זכאי. אז לצורך כך, הוא צריך לגשת לעירייה. עכשיו, בזמן הפרסומות בדקתי גם בעיריית ירושלים וגם בעיריית בני ברק, אני מאמין שבעיריות נוספות יש את הם פתחו את האפשרות להגשה מקוונת. נכנסים לאתר של העירייה ומגישים את הפרטים. אפשרות נוספת למי שאין דרך להגיע מקוון, זה כמובן להגיע פיזית למקום עם המסמכים הרלוונטיים ולהגיש את הבקשה.
שאלה נוספת, ישראל, האם הסכום שהוטען בכרטיס בפעימה הראשונה הוא מוגבל בזמן לשימוש? הייתה כאן שמועה שאם לא משתמשים בזה, אז מפסידים את הפעימה השנייה וכדאי לרוקן אותו. מה באמת הנכון?
לצערי הייתה שמועה, אני קורא לה אפילו זדונית, אני לא יודע מה המקור שלה, אבל היא שמועה שקרית. גם על פי החוק וגם על פי הגדרות, כרטיס נטען, יש לו תוקף לחמש שנים. בסדר? הכסף יושב בכרטיס חמש שנים, אין מה למהר, ומנדי יסביר לכם גם על הפרוצדורה, איך נטענות הפעימות הבאות, בסדר? אז, אבל להסיר כל חשש וכל ספק, ואני שמח על הבמה הזאת, כי באמת הטלפון שלי היה מוצף בפניות כאלה, ואני מכיר גם מקולות שפתחו במיוחד ב-12 בלילה, כדי, כי הייתה שמועה שהם לא מנצלים עד 12 בלילה.
השמועה הזאת הייתה כאן, בתוכנית שלי, אם אני לא טועה, אולי בעוד מקומות, ומעוד מקומות זה הגיע לכאן.
אנחנו ניסינו בכל דרך, גם באמצעות קווים, קווי נייס, ושלחתי הודעות לכל מי שמכיר, כדי להזים את השמועה הזאת, ואני רואה שזה עדיין לא עוזר.
לא, 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 אז בוא נזים, רגע, אתה אומר ככה, על פי חוק, ברגע שמותן סכום בכרטיס אשראי, יש לו תוקף 5 שנים.
נכון.
אז זה ברור, אז אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. השאלה שיצרת את הבעלה, זה הזכאות לפעימה השנייה.
יפה מאוד.
לא, אז אני חושב שאני אוקיי. תראה לי, טוב שאני אסביר את זה עכשיו.
בדיוק, תסביר את המנגנון של
1,000 שקל. כן, כן, כן.
טוב, ישראל, אתה רוצה שאנחנו נשחרר אותך, כי זאת הייתה של האחרונה אליך.
אוקיי, בוא, אז בשמחה, אוקיי, את השאלה האחרונה, ואז מנדי יסביר על הפעימה, על הפעימות הבאות.
זהו, זאת השאלה האחרונה. השאלה האחרונה שבהנחה ואדם לא ישתמש בסך המוטען לו בכרטיס, הוא לא יפסיד את הפעימה השנייה, גם אם תבוא בעוד שנתיים כשהוא ישתמש, נכון?
כן, אני אסביר את זה, בהחלט.
בסדר, ישראל אוזן, עוזר שר הפנים, תודה רבה שעזרת לנו מאוד בתוכנית הזאת. תודה, להתראות.
תודה.
מנדי, בוא תסביר לנו את זה.
כן, הדבר ראשון, כמו שישראל אמר, בעצם התוקף של כסף שנמצא בכרטיסי מתנה, גיפט קארד, ההגדרה של הכרטיס הזה זה גיפט קארד, הוא 5 שנים. אז אף אחד לא יכול לרוקן ולא לקחת, והכסף הוא של הבן אדם והוא שלו. אלא מה? הכרטיסים האלה, יש להם מגבלה שאי אפשר להטעין בהם מעבר לסכומים מסוימים. ולכן בעצם אי אפשר להמשיך הלאה ולהזרים כסף לכרטיס, אם הבן אדם לא משתמש בכרטיס. אלא מה, מה אנחנו עושים? כל אדם, כל זכאי, יש לו כאילו חשבון אצלנו, סוג של חשבון בנק. לא חשבון, חשבון יתרה.
חשבון יתרה וירטואלי כזה.
בדיוק. עכשיו, ברגע שהבן אדם מקבל את הפעימה השנייה, הוא מקבל אותה לחשבון הווירטואלי שלו. כל יומיים המחשב בודק את מצב הכרטיס של הבן אדם. אם הבן אדם משתמש בכרטיס, ולו ב-100 שקלים, 200 שקלים, לא משנה כמה שהוא ישתמש, עובר כסף מהחשבון הווירטואלי ומתאין את הכרטיס. כל יום או יומיים, אוטומטית. הבן אדם אפילו לא צריך להתקשר, לא צריך לעשות שום דבר.
יפה, גאוני. גאוני, יפה.
עד שנגמר הכסף. זאת אומרת, הדרך היחידה שבן אדם יפסיד את הכסף שלו, זה אם הוא לא ישתמש בכסף 5 שנים. אבל אנחנו לא מדברים על כאלה אנשים.
אוקיי, בוא נצרף אלינו את פרויקטור משרד הפנים, יוסף בנישתי. שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
ספר לי כמה כאב ראש היה לך בחודש האחרון.
בואו לא ניכנס לזה.
כי אנחנו פה עושים עכשיו תוכנית ורואים שברוך השם הפרויקט הזה הוא גדול, הוא ענק, הוא מיטיב למאות אלפי נפשות. ואנחנו מדברים היום, ככה עשינו קצת סדר, מה הקריטריונים לזכאות, איך זה מתחלק, שמות העמותות וכדומה. איזה נקודה אתה היית רוצה בעיקר לחדד לציבור המאזינים שלנו עכשיו?
הנקודה המרכזית זה שהזכאות, מי שיש לו זכאות, אז כספו אפשר להגיד מובטח. אנחנו לא, אין צורך להילחץ ולהיבעל ולא למהר במימוש הכרטיס. כל הדברים האלה, אנחנו יצרנו מכרז שהוא מכרז מאוד מורכב, גם כדי להגן על הזכאים וגם כדי להבטיח שהם יקבלו את הכרטיסים עד הבית ושהדברים יישמרו לפי הצורך שלהם. מדובר על סכום שהוא סכום לא מבוטל, ואנחנו מצפים שהוא ישרת את אוכלוסיית הזכאים לתקופה שהם צריכים. אז אין טעם עכשיו ללכת לנקודות מחירה ולהמיס קנייה גדולה רק כי יש בכרטיס. צריך לקנות על פי הצורך. מדובר על מצרכים חיוניים ולקנות על פי צורך, לא להשתגע. זה המסר המרכזי. עכשיו, לגבי בעיות ותקלות ודברים שלא הגיעו עד הסוף, או פרטים שלא לא ידועים, או ברשות המקומית ידוע פרט מסוים ובעמותה ידוע פרט אחר, כל הדברים האלה בסוף אנחנו המוקדים פועלים ואנחנו רוצים להגיע לכולם.
בשורה התחתונה, החלוקה עדיין לא הסתיימה, אם אני מבין.
החלוקה לא הסתיימה. העניין של הסבלנות של הציבור, וגם נקודה מאוד, מאוד חשובה, זה חלוקה שלוקחת זמן. גם אם אנחנו פה נעשה את כל המאמצים, יש אספק שהוא אספק מקסימלי, שאנחנו לא יכולים לחצות אותו, אף על פי שעשינו כל מאמץ בעניין הזה, ועדיין לא הגענו לכל הזכאים. אז אם יש כרגע זכאים ששומעים אותנו ועדיין לא קיבלו כרטיס, זה לא אומר שהם צריכים עכשיו מיד להתקשר למוקד ולשאול איפה הכרטיס. וזה באמת מאפיין של עיקר הפניות שאנחנו מקבלים.
אוקיי, יוסף בנישתי, פרויקטור משרד הפנים, תודה רבה לך, וישר כוח גדול על הפרויקט הגדול הזה. תודה. תודה רבה.
תודה לכם.
אני חוזר אליך, הרב מנדי. בוא, אנחנו עכשיו רוצים לדעת שני דברים חשובים שקשורים יותר למנגנון שלכם, של העמותות. אמרת לנו שאשל ירושלים אחראית על חלוקת הכרטיסים דרום, יוש, מרכז, זה רוב אזורים החרדים, למעט בני ברק וירושלים, ופתחון פה אחראים על תל אביב, חיפה, צפון, בתוכם בני ברק. מי אמור להתקשר אליכם? הרי זכאות מבררים בעירייה. מי אמור להתקשר אל העמותות, ומה, באיזה עניין אתם מושבים את הלפנים? כי הרבה הבנתי, דיברתי עם אחד החברה שלכם, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מושבים את הלפנים, 10-20 תלפנים, אבל מקבלים 500 שיחות בשעה. 500 שיחות, שמתוכם 493 לא קשורות אלינו.
בהחלט.
אז מה המספרים, ומי מתקשר, ולאן מתקשרים? עושים סדר עכשיו.
כן, בוא נעשה סדר. חלק גדול מהשיחות בעצם נוגעות לגבי זכאות האנשים. כל מה שנוגע לזכאות האנשים, מי זכאי, מי לא זכאי וכן הלאה, לא קשור אלינו בכלל, קשור לרשויות המקומיות, בהתאם לקריטריונים שמשרד הפנים קבע. אנחנו מקבלים קובץ שמות, ואנחנו דואגים לספק לאותם
אז
אנשים.
אז נתון ראשון אומר לנו הרב בלוי, מי שרוצה לבדוק אם הוא זכאי לקבל את המענק הזה, הוא מברר במחלקת הארנונה בעיר מגוריו. לא משרד הפנים ולא עמותות החלוקה, העירייה ששם הוא רשום כמשלם ארנונה, שם הוא בודק אם הוא זכאי. זאת הנקודה הראשונה.
נכון. עלה? נקודה שנייה, עדכון נפשות, אנשים שמתקשרים ואומרים, תשמע, קיבלתי כסף לפי 3 ילדים, 4 ילדים, בפועל יש לי יותר, לא קשור אלינו. אנחנו מקבלים מהרשות המקומית קובץ, בקובץ יש תעודות זהות ושם, ולא שמות, תעודות זהות של מספר ילדים, 1, 2, 3, 4, כמה שיש, לפי זה הטבלה מחשבת, המחשב מחשב כמה כסף אתה צריך לקבל ואתה מקבל מאיתנו. אנחנו לא זכאים ולא יכולים לא לגעת, לא לשנות, לא להוסיף ולא להוריד. כל הדברים שנוגעים לדברים האלה קשורים אך ורק לרשות המקומית, בשום פנים ואופן לא אלינו, חבל שאנשים מתקשרים שוב ושוב 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 ושוב, וגם מקריסים את מערכת הטלפונים, וגם אנחנו לא מסוגלים לתת להם לא שירות ולא מענה. זה בכל מה שנוגע לדבר הזה. אחרי זה, בנוגע לדבר השני שכן קשור אלינו, אבל לא ניתן לתת תשובה במוקדים לדבר הזה. אנשים שמתקשרים, מתי אני אקבל? אוקיי, אני זכאי, אני יודע. מתי אני מקבל את הכרטיס שלי? כמו שאמרתי, אנחנו מחלקים 200,000 כרטיסים. אנחנו מחלקים סדר גודל שבין 8,000 ל-10,000 כרטיסים ביום.
ואתה לא יודע את מי, את של מי תקבל מתי?
בדיוק, אני יודע שאנשים קיבלו, עד עכשיו אנחנו חילקנו כבר למעלה מ-130,000 כרטיסים. כל יום מחלקים, כמויות. לא קיבלת היום, תקבל מחר. באו אליך לבית, פספסו אותך, יחזרו אליך שוב. שלחו לך הודעה בטלפון, לא הספקת לענות, יצלצלו אליך שוב. גם אחרי שנגמור את כל החלוקה, אנחנו ניקח את כל האלה שנשארו, פרטנית נעבוד עליהם אחד אחד כדי להגיע לכל בן אדם. אז כל אלה שמתקשרים, ושוב, גורמים להקרסת המערכת, השכן שלי קיבל, ההוא בבניין ממול קיבל, ההוא מלמטה קיבל, בן דוד שלי קיבל, למה אני עוד לא קיבלתי, אני גם זכאי, מיותר לחלוטין הטלפונים האלה, אין לנו תשובה להגיד לבן אדם, מתי תקבל. אנחנו יודעים שיכול להיות שתקבל עוד 5 דקות, או תקבל בעוד יום. אנחנו עושים כל מעמד שתוך שבועיים...
בוא נסכם רגע, מנדי, בוא נסכם רגע ככה.
כן.
אדם שקיבל הודעה באיזושהי דרך, ב-SMS, בהודעה קולית בטלפון, הוא יודע שצריך לקבל, אין לו מה לפנות לשום גורם. ברגע שהוא קיבל הודעה, הוא רשום, הוא זכאי, רק סבלנות, והוא
בדיוק.
יקבל.
בדיוק.
אדם שלא קיבל הודעה, אבל הוא חושב שהוא זכאי, ויש מלא 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 כאלה, הוא צריך לפנות לפקיד הארנונה בעירייה, ולבדוק
תראה,
אם הוא זכאי או לא.
הוא יכול גם להתקשר למוקד שלנו, אבל לא לדבר עם בן אדם. זאת אומרת, יש לנו בטלפון שלנו מצב שבו בן אדם מקליד את מספר הזהות שלו.
מצוין.
וברגע שהוא מקליד את מספר הזהות, זה אומר לו, אתה זכאי.
מה המספר?
של המוקד? שנייה, כן. אני אתן אותו עוד דקה. אבל מה שאנחנו לא מעוניינים, שאנשים יתקשרו וילחצו על המספר שלהוביל אותם למוקדנית בשר ודם ולדבר איתה. כי אין לו עניין להמשיך הלאה. באותו שנייה ששמעת שאתה נמצא, ואם לא קיבלת את הכרטיס, הכרטיס יגיע אליך, אז אם אתה מתקשר אלינו כדי לדעת מתי אני אקבל את הכרטיס, אין לי תשובה לתת לך, וגם המוקדנית לא מסוגלת לתת לך תשובה. אתה יכול לקבל את זה בעוד 10 דקות, אתה יכול לקבל את זה בעוד יום או בעוד חצי יום. עכשיו, אני רק רוצה לעשות הפרדה בין שני סוגי הכרטיסים, מה שדיבר על זה ישראל. כל הכרטיסים שאנחנו מטפלים בהם כעת, זה אך ורק בכרטיסים האוטומטיים, מה שנקרא, את אלו שמקבלים בצורה אוטומטית, לא כתוצאה מהגשת טופס. רק אחרי שאנחנו נסיים את כל התפסים, או את כל האנשים, או את כל הזכאים, את חלוקת כל הכרטיסים לאלו שמקבלים בצורה אוטומטית, שזה, כמו שאמרתי, זה בערך 90% מהאנשים, אז אנחנו נתחיל לטפל באותם אלה שהגישו את התפסים, שזה חלק הרבה הרבה יותר זניח, והסיבה שאנחנו עוד לא מטפלים בהם, כי עדיין האפשרות להגשת בקשות עדיין פתוחה, אנשים בשבועיים, 3 הקרובים עדיין יכולים להגיש בקשות.
הרב לוי, אז... אנחנו חייבים פרסמות, תן לי מספר טלפון של אשל ירושלים.
זה לא של ירושלים, זה של המוקד של המיזם. שוב, לא להתקשר לשני הדברים הראשונים שאמרנו.
זה כבר טראומטים, אני רואה, כן.
מה המספר? המספר זה 077-77-111-74.
זה גם לאשל, גם לפתחון לב, זה המספר?
לא, לא, זה של אשל.
פתחון לב אתה בטח לא יודע, צריך להשיג אותם.
אפשר להשיג, לא מורכב.
בסדר, אנחנו נצא עכשיו, ממך אני יכול להיפרד הרב מנדי בלוי בתודה ענקית, ענקית, על כל מה שחכמת והשארת אותנו.
חשוב, חשוב מאוד מאוד, סליחה על הפרסומות שאני לוקח להם עוד כמה שניות, לא להתקשר לשני הדברים האלה, פשוט סתם מקריסים את המערכת, ואלו שבאמת צריכים סיוע בכרטיס תקול, בכרטיס פגום, בשיפול כרטיס, כל הדברים האלה, לא מסוגלים להגיע אלינו, חבל.
טוב, תודה רבה, תודה, יש לך כוח גדול.